הפרשה של יציאת מצרים כוללת את מה שכתוב בפרשה. היא כוללת את החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון לכם לחודשי השנה. אלה המצוות של קידוש החודש ועיבור השנה. היא כוללת את הקרבת קורבן פסח, פסח מצרים, עם כל הדינים, כל פרטי הדינים. את ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים אני השם. דהיינו מכת בכורות. את המועד של פסח ואת מצוות מצה ואת איסור חמץ, כולל איסורי בל יראה ובל ימצא. כל זה יחד, זאת הפרשה של יציאת מצרים. עצם יציאת מצרים, דהיינו יציאת מצרים עצמה, הייתה מכת בכורות. זה מפורש בכמה מקומות. לדוגמה, בגמרא כתוב שרבי יוחנן בן זכאי דורש את המקרא הזה כמין חומר. אוזן זו ששמעה כשפסחתי על המשקוף על שתי המזוזות ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, והוא הולך ועושה את עצמו לעבד, אז ירצה, דהיינו הרציעה באוזן בפניהם של המשקוף ושתי המזוזות. אז כתוב כאן שבפסיכה על המשקוף ועל שתי המזוזות, אז כביכול בורא העולם אמר כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. זאת אומרת, העניין הזה נגמר אז באותה פסיכה על המשקוף ועל שתי המזוזות, שזה היה הרגע של מכת בכורות. חצות ליל תתוו, ליל היציאה. אז אנחנו לומדים מכאן שמכת בכורות בעצם, מכת בכורות היא יציאת מצרים עצמה. אנחנו לומדים את זה בתפילת ערבית, העושה לנו ניסים ונקמה בפרעה, אותות ומופתים באדמת בני חם. זה מדבר על כל המכות. כל מכות מצרים, שהם כולם היו ניסים, ניסים גלויים. העושה לנו ניסים ונקמה בפרעה, אותות ומופתים באדמת בני חם, אחד. המכה בעברתו כל בכורי מצרים, ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. זאת אומרת שזה, זאת היציאה בעצמה. זה לא בכלל עושה לנו ניסים ונקמה בפרעה. הניסים והנקמה בפרעה זה פרשה אחת. אותות מופתים באדמת נחם, זאת פרשה אחת. יש יציאת מצרים עצמה, זה המכה בעברתו כל בכורי מצרים, ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. זאת אומרת שבעצם יציאת מצרים זאת ההכאה של בכורי מצרים. המכת בכורות בעצמה היא יציאת מצרים. זאת יציאת מצרים עצמה. וזה לא לגמרי ברור, זה לא מובן איפה מונח במכת בכורות. מדוע מכת בכורות היא לא מכה כמו יתר המכות? כל המכות כולם הביאו בסוף ליציאת מצרים. המכה הזאת נידונת, כשפסחתי על המשקוף על שתי המזוזות, אז אמרתי כי לי בני ישראל עבדים. עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, ולא עבדים לעבדים. יציאת מצרים היא היסוד של כל התורה כולה. יסוד כל התורה כולה זה יציאת מצרים. כמו שידוע, המון מצוות, כמו הזכרנו פה כמה פעמים, המון מצוות הם זכר ליציאת מצרים. הדיברה הראשונה, שהיא ההתחלה של מתן תורה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. יציאת מצרים היא היסוד של כל התורה כולה, עליה כל התורה כולה עומדת, על יציאת מצרים. כבר הזכרנו, אפילו שבת, שהיא, כמו שכתוב, הרי לדינה, שבת נחשבת ככל התורה כולה. מי שמחלל שבת נחשב לכופר בכל התורה כולה, נחשב למומר לכל התורה כולה. והשבת היא זכר ליציאת מצרים, כמו שכתוב מפורש בלוחות, בדיברות של פרשת ואתחנן. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויוציאך, על כן ציווך השם אלוקיך לעשות את יום השבת. אז כתוב כאן שיציאת מצרים היא היסוד של כל התורה כולה. זאת אומרת, התורה עצמה שהיא קדמה לבריאת העולם, שהייתה כתובה לפנה, באש שחורה, על גבי אש לבנה, 2,000 שנה קודם שנברא העולם, אז התורה הזאת נשענת, נסמכת, כן, היא על יציאת מצרים. היסוד שלה, הבסיס שלה הוא יציאת מצרים. ויציאת מצרים עצמה היא מכת בכור. כאן מרוכז כל יציאת מצרים. כשפסחתי על המשקוף על שתי המזוזות ואמרתי כי לבני ישראל עבדים. זה הדבר שאנחנו צריכים לנסות להבין. בוודאי שזה לא מספיק להבין את זה בזה שאילולא יציאת מצרים, אז לא היינו מה שאנחנו, זה כמובן. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק כדי שיציאת מצרים תהיה הבסיס של כל התורה. זאת אומרת, כל התורה כולה היא בעצם הגילוי של יציאת מצרים. הגילוי של מה שיוצא, מה שנובע מיציאת מצרים. כל התורה כולה היא. כביכול הגילוי עצמו של אנוכי השם אלוקיך זה אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אז במילים אחרות, אנוכי השם אלוקיך אשר הכיתי בכורות מצרים, הוצאתיך מארץ מצרים, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. כאן מבואר שהמציאות של גלות מצרים לא מאפשרת בכלל, לא ייתכן, כל זמן שמצרים לא מוכה, לא... כל זמן שמצרים קיימת, כל זמן שמצרים לא קיבלה את המכות, אז אין שום אפשרות לגילוי של התורה. הגילוי של התורה הוא מותנה, הוא תלוי, כן? הוא על גבי יציאת מצרים. כן, כיוון שפרשת בכורה, עניין מכת בכורות, זה העניין, כן, זה הרי העניין, זה הדבר שהוא, כמו שאמרנו, זאת יציאת מצרים עצמה. כי לי כל בכור, ויום אחותי כל בכור בארץ מצרים. כי לי כל בכור. אז כביכול בורא העולם, הקדשתי אותם לי ביום אחותי כל בכור בארץ מצרים. מה הדבר הנורא כל כך שיש בבכורי מצרים? מה זה בכורי מצרים? מה זה בכורי מצרים? אז כל אחד הרי מבין שזה לא רק היחידים צריך לתת להם מכה, אז היכו בכורים, אפשר היה להכות באותה מידה את השניים, כל השניים. זה לא רק דבר ש... ברור הרי, מכאן באה קדושת בכורה, זה דבר שהוא בעצם, זה לא דבר שהוא. אז ננסה להבין עד כמה שאפשר. אנחנו יודעים, גם פה כבר הזכרנו הרבה פעמים, אנחנו יודעים מה שכתוב בנבואת יחזקאל, שמצרים המצרים נקראים אשר בשר חמורים בשרה וזרמת סוסים זרמתה, בשר חמורים בשרה. אז מפרשים את זה רבותינו ש מצרים, אמרו, כל הספר, ספר, כל ספר גבורות השם, כל הספר שמדבר על יציאת מצרים, אז כל הספר כולו בנוי על היסוד הזה. השם חמורים של מצרים, זה משום שמצרים הם סוד החומר. וכבר אמרנו פה כמה פעמים, כן, ההבדל שבין חומר, מה שנקרא בלשון חכמים, חומר, וכנגד זה יש מה שנקרא צורה. רבותינו הרי משתמשים במילים האלה, כל רבותינו הראשונים, מהר"ל, וגם בדברי הרמב"ן, וגם בדברי הארי, וגם בדברי, בעצם זה גם כתוב בזוהר. החומר הוא בעצם כל המרחב, השדה הפתוח של האפשרויות. זה נקרא חומר. חומר זה נקרא דבר שלוקחים אותו ועושים ממנו איזשהו דבר. יהיה מה שיהיה. אבל החומר כשלעצמו הוא אך ורק חומר. החומר זה דבר שנושא בתוכו את האפשרויות. צורה זה המימוש. המימוש, ההוצאה לפועל של אחת האפשרויות שנמצאות בחומר. אז החומר כשלעצמו הוא רק השדה הפתוח, המרחב הגדול של האפשרויות. המרחב, המרחב, וככל שהמרחב גדול יותר, אז החומר הוא יותר חומר. והשדה המרחב הגדול של האפשרויות, זה עניין החומר. חומר קטן יותר, חומר מקובץ יותר, זה חומר שנושא בתוכו עשרה אפשרויות. החומר של מצרים היה חומר לכל אפשרות בעולם. כל אפשרות בעולם. כגן השם כארץ מצרים. ארץ מצרים הייתה מלאה מכל הנאה אפשרית בעולם. כל דבר טוב אפשרי ששייך פה ל- 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 למערכת, לסדר של העולם הזה, כל זה היה במצרים. במצרים מצרים הייתה חומר לכל מימוש אפשרי של איזושהי הנאה שיכולה לעלות על הדף. החמורים נקראים על שם החומר גם כן, רק משום כך, משום שהחמורים הם כאלה שהם אין להם שום איכות מסוימת, כל עצמם של החמורים, כן, מדובר על חמור טוב, כל עצמם של החמורים זה רק עד כמה שהם מהווים אפשרות לעשות איתם מה שרוצים. הם מוכנים לכל מלאכה, מוכנים לכל דבר, מוכנים לכל כל ביצוע. חמור. כל מה שיעלה על הדעת, כן, אפשר להטיל עליו, כמובן, זה בוודאי שאי אפשר לבקש בן הדבר שהוא לא חומר בשבילו, כן. אבל עד כמה, זאת אומרת, עד כמה לאותם דברים שהוא כן חומר, אז הוא חומר בלבד, אין לו שום, לא דומה לסוס, לא דומה לכל בעל חי אחר, שכל בעלי חיים אחרים יש להם איכויות מסוימות, עניינים מסוימים, יש להם דרישות מסוימות, חמור לא רוצה כלום, מה שאתה עושה איתו, לכן הוא נקרא על שם החומר, החמור נקרא על שם החומר. אשר בשר חמורים בשרה. כן, אין כאן יותר, אין כאן שום איכות מסוימת. אלא כל עצמם הם חומר. דהיינו, אם נבוא ונשאל מה הם בעצמם, מה הם בעצם, הם, מה הם? הם בעצם שום דבר. הם רק אפשרות ועוד אפשרות ועוד אפשרות ועוד אפשרות. וארץ מצרים הייתה אפשרות לכל האפשרויות כולן. כל המרחב העצום, כמו שאמרנו, של האפשרויות, כל זה היה במצרים. ויש המון אפשרויות שהן תמונות המון אפשרויות תמונות בגוף, בחומר, מה שנקרא, כן. המון אפשרויות, יש המון, 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 מגוון עצום, עצום של אפשרויות. כל זה היה במצרים. אבל טבעו של חומר זה שהוא נשאר חומר. הוא מממש את עצמו באיזושהי צורה, אבל הצורה הזאת היא צורה רגעית, היא צורה רק לרגע. הוא מימש את עצמו, אבל הוא לא יכול להישאר עם זה, משום שאז הוא מפסיק להיות חומר. הוא כשלעצמו, הוא חומר וזה בלבד. אז זאת אומרת, אם אנחנו נבוא ונשאל מה זה בעצם, כן, מהו הדבר הזה בעצם? אז זה כמו שכתוב ברמב"ן, בתחילת התורה, על הפסוק והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אז הרמב"ן אומר שפירוש המילה תוהו זה כמו שכתוב ברש"י, שאדם תוהה ומשתומם. אדם תוהה ומשתומם, זה הכוונה שהדבר הזה הוא. כי אם אנחנו נבוא ונשאל מה זה, אז אין לנו תשובה. זה חומר. דהיינו זה רק אפשרות. אפשרות, זה אפשרות לכל דבר, לכל מיני דברים, כן. אבל זה רק אפשרות ואפשרות בלבד. ממילא אין שום תשובה על השאלה מה זה. כשאין תשובה על השאלה מה זה, אז הדבר הזה נקרא טוב. זה מה שנקרא טוב. זה בדיוק, זאת אומרת, זה מה שכתוב בנביא, מה שכתוב בספר ישעיהו, שזה בדיוק מה שבורא העולם לא התכוון כשהוא ברא את העולם. לא טוב הוא ברא. כי בכל בורא העולם לא רצה בטוב. לא באלה חפצתי. לא את זה הוא רוצה. כי בכל בורא העולם לא רוצה דבר כזה. אבל אבל החומר, כשהוא חומר בעצם, אז כל עניינו הוא תוהו. כי אנחנו לא יכולים להגדיר אותו, אי אפשר לומר עליו שום הגד. אנחנו לא יכולים להגיד עליו שום דבר ברור. הדבר הזה הוא זה או זה או זה או זה. הוא גם זה וגם זה וגם זה וגם זה. זאת אומרת שהוא לא זה ולא זה ולא זה. שום דבר. רק מה? הוא אפשרות. אפשרות, אבל אפשרות נקראת. כן. אפשרות היא רק אפשרות. זה לא דבר, זה לא דבר מסוים. אם הדבר הזה הוא לא דבר מסוים, אז אין תשובה לשאלה מה זה. זה נקרא שהדבר הזה מתהה את הבריות. זה תוהו. תוהו, אין תשובה לשאלה. אז כאן אנחנו רואים את המקור. קודם כל המקור. המקור לזה שהתורה כולה חלה על יציאת מצרים. משום שכך כתוב גם הפרשה הראשונה בתורה. הפרשה הראשונה בתורה היא והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. ואז כתוב, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, וירא אלוקים את האור כי טוב, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוקים לאור יום. חמש פעמים אור שכתוב באותה פרשה. חמשת אור שכתובים באותה פרשה, הם זה כנגד חמישה חומשי תורה, כמו שכתוב בחז"ל. זאת אומרת שהתורה היא, ויאמר אלוקים יהי אור, וזה הדבר שמוציא מתוהו. זה מה שמפקיע מתוהו. זאת אומרת, יציאת מצרים היא ההפקעה מהתוהו, וההפקעה מהתוהו היא כל התורה כולה. 2,000 תוהו, ועל גביהם 2,000 תורה. זאת אומרת, שעניינה של התורה זה להוציא מתוהו. זה עניינה של התורה. התורה זה להפוקה מתוהו. כך כתוב בפרשה הראשונה בתורה, וזאת יציאת מצרים. ישנה מציאות כזאת שנקראת בחורי מצרים, שאותם צריכים לסלק מהעולם, אותם צריכים להקות. זאת מכת בחורות. בחורי מצרים. המציאות הזאת שנקראת בחורי מצרים, אז צריך להבין, כשאנחנו מדברים במערכת הזאת של האפשרויות, אז פירוש המושג בחור זה הבחור יש לו את כל האפשרויות. מי שבא אחריו, אז האפשרויות שלו כבר מצומצמות. הבחור הוא הנושא, כן. אצל הבחור, שמה קיימות האפשרויות כולה. זאת אומרת, כל המרחב של האפשרויות, הוא יש לו את כל המרחב, אין לפניו דבר. אז טוב, מדובר פה הרי בה. הבחורים הם תמיד הראשונים של הדור הזה. אלו הם הבחורים. הדור הקודם הוא דור קודם, זה עניין בפני עצמו. אבל הבחורים של הדור הזה, אז הבחורים של הדור הזה הם אלה שהם נושאים, זה פירוש המושג בחור. הם אלה שהם נושאים את כל מלוא ההיקף של האפשרויות. זה יש לבחורים. זאת אומרת, פירוש בחורי מצרים זה שהם חומר כפול, חומר, יותר חומר, כמו שכתוב אצל שמשון, חמור חמורתיים. בלכי החמור, חמור חמורתיים. יש דבר כזה גם. אז הבחור הוא, כן, הוא לוקח פי שניים בחמור, הוא חמורתיים כפשוטו. דהיינו, אצלו המרחב גדול יותר והוא הרבה יותר חומר. זה נקרא בחורי מצרים. זה נקרא בחורי מצרים. זה פירוש המושג בחורי מצרים. הקדוש ברוך הוא אמר עוד בשליחות הראשונה שמשה רבינו נשלח אל פרעה, אז בורא העולם אמר למשה רבינו, בני בכור, אמר לו לומר לפרעה, בני בכור לישראל, ואם אתה ממאן לשלח, אז הנה אנוכי מכה את בנך בכורך. ובכמה מקומות בתורה כתוב שבכורי ישראל הם תחת כל בכור בארץ מצרים. לקחתי, הקדשתי אותם לי, לקחתי אותם לי, הקדשתי אותם לי. ובכורי ישראל מתקדשו מתוך זה שנעקרו, הוקו ונעקרו ונסתלקו בכורי מצרים. אז הבכורה הזאת נסתלקה מהעולם, ואז הגיעה הבכורה האמיתית. הבכורה הנושא, הבכורה קדושת בכורה של ישראל. בכורת האמת. זה קצת להבין. מה המשמעות של בכורי ישראל? מה זה? בכורי ישראל לעומת בכורי מצרים. יש בכורי מצרים, וכמו שאמרנו, זה עניין בכורי מצרים. עניין בכורי מצרים זה עיבוד הראשית של בחינת החומר בעולם. זאת הראשית והתמצית האמיתית. זהו החומר. כל היתר יש להם שאריות. מה שנשאר, מה שהבכורים לא לקחו, זה נשאר לאחרים. פחות, הרבה פחות חומר. אבל כשזהו, כשזאת המציאות, אז הבכורים הם הבכורה בעניין הזה, והם אלה שהם נושאים את, את עניין הבכורה הגדול, האמיתי, את עניין החומר האמיתי. אז כמובן, כיוון ש... כלל ישראל הוא סוד הצורה, לנו כמו שלכל העולם כולו, כל העולם כולו תופס שהמציאות הזאת היא המציאות הטובה ביותר בעולם. זה דבר נתפס, זה מושכל ראשון בעולם. כן. החיים הטובים, כן, בעולם נתפסים כחיים כאלה שהמרחב של האפשרויות הוא בלי גבול. אז ממילא עושים את הכל, עושים גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, ממילא סופו של דבר לא עושים כלום, אלא אבל אלו הם החיים עצמם. החיים עצמם הם, החיים עצמם הם כל השדה, המרחב הבלי גבול של האפשרויות. זה הקיום עצמו. וכמובן, אז אני מממש מדי פעם את האפשרות הזאת, ואחר כך את האפשרות הזאת, ואחר כך את האפשרות הזאת. אני לא מתחבר לשום אפשרות, אני לא מתחבר עם שום אפשרות בעולם. כי מי שמתחבר עם איזושהי אפשרות, אז הוא מפסיק להיות פתוח לכל האפשרויות, אז הוא מאבד את עצם הקיום. אז מה? אז מה הוא שווה? זה מושכל ראשון בעולם. זה מושכל ראשון. הלוואי שזה לא יהיה אצלי. אבל זה מושכל ראשון בכל התרבות של כל העולם כולו. זה דבר מובן מאליו בכל העולם כולו. זהו. וכל העולם כולו חי כך. זאת התרבות. כך חי כל העולם. הדבר הזה הוא חורבן גמור. זאת אומרת, על זה בדיוק נאמר לא טוב וברא. לא על זה נברא העולם. לא זה התכוון בורא העולם כשהוא ברא את עולמו. לא טוב וברא. את זה בדיוק צריכים לעקור. דהיינו, לשם כך באה התורה. התורה באה להוציא מתוך. הנחלה שלנו, או במילים אחרות, הבחור הגדול שלנו, הבחור הגדול של העולם, הבחור של העולם. הבחור של העולם זה אברהם אבינו, כמו שידוע. אף אני בחור את בנהו. אברהם אבינו הוא נקרא הבחור של העולם. חזר אומרים את זה בשירוש. ועל הפסוק, אנחנו מזכירים את זה פה תמיד, על הפסוק אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, אז חזל דורשים תולדות השמיים והארץ, ראשי תיבות תוהו, בהיברעם אותיות באברהם. זאת אומרת, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, באברהם. דהיינו תוהו עד אברהם, ואברהם הוא זה שמוצאים אותו. תולדות השמיים והארץ בהיברעם. בהיברעם זה נקרא היציאה מן התוהו, להיות צורה, להיות דבר נברא, להיות משהו נברא. אז הנברא, 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 הנברא הגדול, הנברא הראשון, בחור הנבראי, זה אברהם. והוא כל עצמו, זה להוציא מתו, להפקיע מתו. אני רוצה לנסות פה להבין, לנסות להבין את נקודת ההפך, נקודת זאת אומרת, ההפך הגמור, את הנקודת זה לעומת זה. איך אנחנו נמצאים, איך עניין התורה הוא הקוטב הנגדי על האפוקי, ההפך הגמור מתו. ההפך הגמור מתו. השוב, כמו שהתחלנו. אם נבוא ונשאל, כמו שאמרנו, אם נבוא ונשאל, בעל תוהו, כן? או אדם של יצור של טוב, אז נבוא ונשאל אותו מי אתה בעצם, בעצם, כן. אז הוא יענה, אני בעצם, כן. אני בעצם אפשרות לכל דבר. זאת אומרת, בעצם אני שום דבר. כי זה הרי דבר ברור, כן. כל מי שלא יודע להבחין, כן, כמו שידוע, כן. כתוב ברמב״ם במילות ההיגיון, כתוב ברמב״ם שכל מי שלא יודע להבחין בין מה שבעצם ומה שבמקרה, ככה אומר הרמב״ם, בין יתר הדברים, כל מי שלא יודע להבחין בין מה שבעצם ומה שבמקרה, הרי זה כמי שאינו יודע לדבר. מבין שבמצב שהבעצם זה תוהו וכל הדברים האלה הם כולם מקרים, זה לא הדבר, זה לא בעצם. זאת אומרת שבעצם אין פה שום דבר, וכל מה שקורה פה זה הכל במקרה. אז אני צירוף של מקרה כזה, מקרה כזה, ועוד מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה, וזה אני עצמי. מדברים על להוציא מתו, אז מה שמתחייב מזה זה שכל מקרה הוא אחד מהגילויים של מה שבעצם עצמו של דבר מתגלה בכל מקרה. ממילא, הדבר הזה הוא לא טוב. הדבר הזה, כל מה שקורה לו, נובע, יוצא, פועל יוצא, מתוך מה שהוא בעצם. בפרשה הזאת של החודש הזה לכם, ננסה להבין משהו. בפרשה הזאת של החודש הזה לכם, זה כתוב בין היתר, בין יתר הדברים שכתובים כאן בפרשה. כתובה כאן מכת בכורות, כן, אבל מכת בכורות כתובה כך: ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בכור. ארץ מצרים מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים מעשה שפטים, אני השם, אני השם. אז דורשים את זה בהגדה של פסח: ועברתי אני ולא מלאך, והיכיתי אני ולא שרף. ובכל אלוהי מצרים מעשה שפטים, אני ולא השליח. אני השם, אני הוא ולא אחר. זה המשך לתחילת הדרשה. ויוציאנו השם ממצרים לא על ידי מלאך, לא על ידי שרף, ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. הייתי רוצה להבין מה פירוש המושג כלפי בורא העולם, מה פירוש המושג בכלל, מה זה בכבודו ובעצמו, מה פירוש המילים, מה פירוש המילים בכבודו ובעצמו? מה זה בכבודו ובעצמו? מה זה? מה זה בכבודו ובעצמו? מה פירוש המילים? מה זה בכבודו ובעצמו? מה לא די בעצמו? מה לא די בכבודו? מה זה בכבודו ובעצמו? מה זה? אנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא, אנחנו ודאי מתכוונים לקדוש ברוך הוא בעצמו. ודאי, אנחנו הרי מתכוונים אליו. אז מדברים על הקדוש ברוך הוא בעצמו. מה זה בכבודו ובעצמו? מה התוספת של בכבודו על בעצמו? מה העניין בזה בכלל? מה זה בכבודו ובעצמו? וזה נהיה מושג, זה נהיה מושג, זה נהיה מין, כן, מין מטבע לשון. בכבודו ובעצמו. אבל מה תוכן הדברים? מה זה? מה פירוש המילים? המילה בכבודו ובעצמו נאמרת על בורא העולם. מה זה בכבודו ובעצמו? מה פירוש המילים? מה פירוש המילים? כאן, וכאן אנחנו צריכים לנסות להבין. אני מאוד מבקש להשתדל להבין. המושג בכבודו ובעצמו, עד כמה שאנחנו יכולים להבין, כך: מושג כבוד זה תמיד התגלות כלפי חוץ. זה נקרא כבוד. כי כבוד מצטרף תמיד לאלה שנותנים כבוד, או להתגלות כלפי. זה נקרא התגלות של כבוד. התגלות של כבוד עניינה מה שמתגלה כלפי חוץ. זה פירוש כבוד. כל מה שלא מתגלה בכלל, כל מה שנשאר בפנים, מה שנשאר ספון בפנים, ולא מתגלה, אז שם אין כבוד. הכבוד נמצא רק עד כמה שהפנים מתגלה אפילו לפחות במשהו כלפי חוץ. כאן נמצא הכבוד. אבל אם לא מתגלה מאומה, אין שום דבר לא מתגלה, הכל נשאר ספון בפנים. אז כמובן, כאן אין כבוד. נמצא שהכבוד הוא, הכבוד הוא ההתגלות. ההתגלות, הבקיאה של הפנים כלפי חוץ, ההתגלות כלפי חוץ. התגלות מלאה כמובן, כן? כשהדבר מתגלה לגמרי, אז אין כאן שום כבוד. אבל התגלות, כשהדבר מתגלה, הדבר, כן? פרוס כולו, הדבר מוציא את עצמו, כן? מוציא את עצמו, הוא פורס את עצמו, על פני חוצות. אז הדבר הזה הוא הביזיון הגדול ביותר. מנה עם מכבדותה, כן. כבוד זה רק בלבושים. כבוד מתגלה רק בהתגלות, אבל ההתגלות הזאת היא התגלות של משהו מתוך מה שנמצא בסתר, מתוך מה שנמצא בפנים. הכבוד הוא תמיד שהוא מגלה משהו, אבל יותר ממה שנתגלה יש בפנים. זה כבוד. כאן נמצא, זה המושג כבוד. כתוב, כשכתוב שהקדוש ברוך הוא נתגלה בכבודו ובעצמו, וזה פירוש המילים אני השם, אני השם, אני השם, אני הוא, אני ולא אחר, אני הוא, אני ולא אחר. אז המכוון, זאת אומרת, עד כמה שאנחנו יכולים להבין, המכוון בזה הוא, כאן כביכול בורא העולם נתגלה שהגילוי הזה הוא גילוי שמגיע, הוא גילוי שבוקע מתוך איזשהו דבר שהוא בעצם. עצם, עצם, אני לא מתכוון למה שכתוב בקורבן פסח ועצם לא תשברו. המילה עצם, זה שייך לזה כמובן, אבל כשאנחנו מדברים על עצמו של דבר, עצם הדבר, עצם הדבר, עצם הדבר, הוא, זאת נקודת המציאות האמיתית, נקודת המציאות העצמית של הדבר. וכשכביכול בורא העולם מתגלה בכבודו, אז זאת התגלות של כבוד לבד. עצמו לעולם לא יכול להתגלות. עצמו זה לא שייך. זה כמובן, כן. עצמו הוא לא בר גילוי. שם העצם, שהוא נקרא שם הוויה ברוך הוא, אז השם הזה, אז כתוב עליו, זה שמי לעלם, לעולם לעלם כתיב. הוא לא ניתן לגילוי, העצם לא ניתן לגילוי. עצמו של דבר אף פעם לא ניתן לגילוי. כל מה שמתגלה, מתגלים ההתגלויות של אותו דבר, של אותו, של אותה מציאות. ההתגלויות כלפי חוץ של אותה מציאות, הם אלו שמתגלות. עצם הדבר לא יכול להתגלות אף פעם. אבל כשהגילוי הוא שכל מה שמתגלה כלפי חוץ הוא התגלות של עצמו של דבר. עצמו של דבר מתגלה בכל ההתגלויות האלה. הוא עצמו מתגלה בכל הדברים האלה. דהיינו, כל הגילויים האלה הם כולם גילויים שהם נובעים, שהם יוצאים מתוך עצמו של דבר. נתאר לעצמנו, שוב, נחזור לעניין הקודם, נתאר לעצמנו אדם של תוהו, okay. יצור תוהו. כל ההתגלויות שלו, זאת אומרת, כל האופנים איך שהוא מתגלה בהם, אז לעולם אין כאן שום גילוי של עצם. אין שום נקודת עצם הדבר שמתגלה בכל ההתגלויות האלה. אלא כל ההתגלויות האלה הם כולם מקרים, עוד מקרה ועוד מקרה, עוד התגלות ועוד התגלות, אבל זה לא נובע, זה לא יוצא. זאת לא התגלות שזה איזושהי מציאות עצמית, עצמו של דבר, מתגלה פה. מי שהוא אדם בעצם, בעצם, אז יש לו נקודה עצמית שהיא הוא. זה הוא, זה הוא אותו אדם, זה הוא עצמו. וכל מעשיו נובעים מאותו הוא עצמו. כשהאדם הוא לא הוא עצמו בכלל, אין לו דבר כזה, אז בכל מקום ומקום הוא מופיע. כאן הוא מופיע כזה, וכאן הוא מופיע כזה, ברגע הזה הוא מופיע כך, ברגע אחר הוא מופיע אחרת. משום שההתגלויות האלה לא נובעות משום נקודת עצם, משום נקודה עצמית, משום מציאות עצמית. הוא לא הוא עצמו, משום שאין לו דבר כזה. משום שזאת מציאות שאין לה אלא את מקרה. וכל מקרה הוא מקרה, אז אין לו שום נקודת עצם שממנה הוא יוצא. וכל מקרה הוא מקרה, אז הוא כעת הוא במקרה הזה, וכעת הוא במקרה הזה, ועוד מקרה, ועוד מקרה, ועוד מקרה. האדם הזה הוא כולו מקרה. כי יכול בורא העולם לא ברא בריאה כזאת. זה הפירוש הפשוט של המילים לא טוב וברא. הקדוש ברוך הוא בורא העולם לא ברא כזאת. זאת לא הבריאה שבורא העולם ברא. בורא העולם לא ברא בריאה כזאת שכל מציאותה היא מקרה. מקרה כזה ועוד מקרה ועוד מקרה. כל בריאה ובריאה היא בריאה שיש לה נקודת עצם. נקודת עצם. כשהרמב"ם אומר לי יעקב, כשלבן אומר לי יעקב, אך עצמי ובשרי אתה. אך עצמי ובשרי אתה. מה שכתוב שם, אך עצמי ובשרי אתה, אבל אתה נתינה. אי אפשר. מה הוא מתכוון? מה זה מתכוון לומר? עצמי ובשרי. הרי הוא לא מתכוון לעצמות עם בשר, כן. הוא אומר, אך עצמי ובשרי אתה, זאת אומרת שאותה נקודה עצמית שאני הגילוי שלה, אותה נקודה עצמית נמצאת גם אצלך. עצמי ובשרי אתה. אז בשרי זה הצורה של צורת ההתגלות בפועל. על ידי הבשר הדברים מתגלים. העצם תמיד מכוסה, סתום, נמצא בשורש הדברים, נמצא בעומק. שם נמצא, עצמו של דבר תמיד נמצא בפנים. עצמי ובשרי אתה. עצמי ובשרי אתה זה הכוונה. צורת אדם שלך, צורת אדם שאתה מייצג, אז זה מאותה נקודה עצמית שהיא גם שלי. זאת אומרת, יש בינינו חיבור בעצם. זה מה שהוא אמר. יש בינינו חיבור בעצם. זה מה שהוא אמר, והוא נשאר בזה עד הסוף. לבן נשאר בזה עד הסוף. הגילוי הגדול היה וזה מה שקרה בסוף, כן. כשלבן אמר ליעקב בסוף, אחרי היציאה, אחרי היציאה, אז הוא אומר לו, הבנות בנותיי, והבנים בניי, והבנות בנותיי, והצון צוני, וכל אשר אתה רואה לי הוא. זה הכל שלי. זה הכל שלי. כל הדברים האלה הם בעצם שלי. זה בעצם שלי. וכאן הייתה הטעות. כאן הייתה הטעות הגדולה. זה מה שקרה כשיעקב נפרד מלבן והפרידה הייתה פרידה גמורה. הם נפרדו פרידת עצם. זהו. אתה לא תעבור אליי את הגל ואני לא אעבור אליך. והפרידה הזאת היא פרידה בעצם. אבל נקודת העצם של לבן היא זהה לנקודת העצם של מצרים. זה כתוב בחזר. לכן שמו לבן. לבן זה תמיד צבע של רקע. צבע של רקע. הלבן הוא תמיד חומר. הצורה היא תמיד שחור על גבי לבן. שחור על גבי לבן. אתה רוצה להבליט משהו. כשרוצים להבליט משהו, אז מבליטים את זה על גבי לבן. אבל הלבן הוא תמיד רקע. גם ברגעים, מראה לבן, כן, זה נקרא מראה עמוק מאור בשרו. המראה הלבן הוא תמיד מראה פנימי, עמוק יותר ובפנים יותר, והשחור, הכהה, בולט על פני השטח. כמראה חמה עמוקה מן הצבע. זאת אומרת, הצבע הזה מתגלה תמיד כצבע רקע, כצבע שהוא רקע, שהוא על גביו הדברים מתגלים. כל הדברים כולם מתגלים על גבי לבן. זאת הסיבה, אנחנו כבר הזכרנו את זה פה, אומרים את זה תמיד, זאת הסיבה שכשניקח את כל, את כל הצבעים כולם, כל הצבעים הכהים ביותר, החזקים ביותר, ירוק, אדום, שחור, כן, צבעים חזקים מאוד, כן. נשים אותם, כן, נשים אותם על פני גלגלת, ונשים את כל הצבעים כולה, בעיגול. ונגלגל את העיגול הזה מהר, מאוד מאוד מאוד, במהירות מאוד רבה. אז מה שיראה לעינינו זה צבע לבן. צבע לבן. אפילו שאין לבן בכל הצבעים האלה. אין ביניהם לבן, הם כולם צבעים כהים מאוד. אבל כשנגלגל אותם כך, נגלגל אותם חזק מאוד. דהיינו, כל הצבעים כולם. כל צבע וצבע זה, כמובן, כבר הזכרנו את זה. כל צבע וצבע זה לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה. הצד השווה שבהם זה הרקע. הצד השווה שבהם שכולם מתגלים על גבי לבן. הם כולם בולטים מתוך לבן. מתוך לבן הם יוצאים, מתוך לבן הם מתגלים. הלבן הוא הצד השווה שבהם. הם כולם על גבי לבן. כל הצבעים כולם הם בליטות על גבי לבן. וככה זה, כך ברא כביכול בורא העולם. כל המערכת הזו. באופן שכל צבע וצבע נושא בתוכו לבן. הלבן זה הצבע השווה שבהם. הם כולם מתגלים על גבי לבן. לבן הוא צבע רקע. צבע רקע. צבע של אפשרויות. זה צבע של חומר. זה צבע של חומר, זה לבן. לכן כתוב בפסוק, ארמי עובד אבי וירד מצרים. במה הם שייכים זה לזה? מה לארמי עובד אבי וזה? קודם, זה לא קרה, זה גם לא לפי סדר הזמנים. לא כך היה. מתי? מי ארמי עובד אבי עד וירד מצרים עבר המון זמן. המון זמן עבר, מארמי עובד אבי עד וירד מצרים. מה לארמי עובד אבי לוירד מצרים? במה הם שייכים זה לזה? במה הם שייכים? מה משייך את ארמי עובד אבי לוירד מצרים? אז כתוב על זה בדברי הגר"א במקום אחד. אומר שהמעשה אבות סימן לבנים של יציאת מצרים היה במעשה לבן. ולכן השתי הפרשות דומות זו לזו מאוד, קרובות אחת לשנייה מאוד מאוד, דומות ממש זו לזו. יעקב ברח ביוגד למלך מצרים כי ברח העם. יעקב ברח מלבן, לבן השיג אותו אחרי שיעקב ברח דרך שלושת ימים. אז לבן השיג אותו ביום השביעי, ביום השביעי הוא השיג אותו, ושם יעקב פחד שהנה לבן בעל. ומה שקרה בסוף זה אשר הייתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. ככה היה במעשה בנים ובמעשה אבות, גם מוצף שם גל, גל עד עולם. אנחנו נפרדים לעולם. באופן שארמי עובד אביו הירד מצרים, מונח בארמי עובד אבי, אותו מעשה אבות סימן לבנים של יציאת מצרים. כל פרשת יציאת מצרים במעשה אבות סימן לבנים נמצאת בארמי עובד אבי. זה ארמי עובד אבי, וירד מצרים. אז כתוב כאן, ארמי עובד אבי, כך אומר הגר"א. לכן, כך אומר הגר"א, מכיוון לכן, הגר"א עצמו אומר את זה, לכן כתוב, ארמי עובד אבי וירד מצרים. לפי דרכנו, מה שהוספנו זה רק ביאור קצת בתוכן הדברים. הוויכוח שבין לבן ליעקב, המחלוקת שבין לבן ליעקב, והיינו, העובדה של לבן ויעקב הם שני ניגודים שהם סותרים זה את זה, זה אותו דבר, ממש, כן. זה חזר על עצמו בגלות מצרים. כלל ישראל במצרים הם שוב, באותו עניין, באותו נושא, הם שני ניגודים שמתנגדים זה לזה ומוציאים זה את זה לגמרי. ארמי עובד אבי וירד מצרים. כשנגמר מעשה אבות, כן. זה לא כתוב כאן משהו בסדר הזמנים. זה כתוב כאן משהו בגדרים של מעשה אבות סימן לבנים. פעמיים אנחנו מספרים, כשאנחנו מספרים את יציאת מצרים, צריכים להזכיר את ארמי עובד אבי. כי שם התחיל המעשה אבות של יציאת מצרים. שם שורש יציאת מצרים. שם שורש גלות מצרים ושם שורש יציאת מצרים. יעקב בבית לבן, יעקב בבית לבן. מצרים עצמה היא אותה בחינת לבן, אותה בחינת לבן, לבן. זה תמיד נהיה חלק. עושה את זה, עושה את זה, עושה את זה, מהר מאוד הוא מוחק את זה, כדי שהדף יישאר חלק ויהיה פתוח לכתוב עליו עוד דברים. עוד פעם לכתוב, עוד פעם לכתוב. וכך האדם נראה. כך בני האדם בעולם נראים. משתדלים למחוק, והם תמיד, כן, דיו כתוב על נייר מחוק, ועוד מחוק, ועוד מחוק, ועוד מחוק. ובסופו של דבר הכתב הוא לא כתב, ומה שמשתייר זה חתיכת נייר שצריכים להשליך להשפע. אין כאן שום דבר. אין כאן ממש שום דבר. לא נשאר כלום, מאומה. של בחורי ישראל. כאן צריך להבין מהמהלך של מצרים, החורבן של מצרים, המכות של מצרים, okay. יציאת מצרים, אותה יציאת מצרים, אז עניינה לקבוע שהראשית לכל דבר שבעולם, כל דבר שבעולם, נקודת הראשית שלה היא אותה נקודת עצם הדבר שהיא הנקודה שלשמה היא נבראה, אותה בריאה. הגילוי של אותה נקודה שהיא עצם הדבר. להבין שכביכול בורא העולם התגלה בכבודו ובעצמו, במה נהרגו בחורי מצרים? באיזה כלי הרגו אותם? באיזה כלי משחית הרגו אותם? מה עשו להם לבחור? אז כתוב בחז"ל, אותו דבר שהשחית, אותו דבר שעל ידו הם עבדו מהעולם הבחורים, זה בהתגלות בעצמה. ועברתי בארץ מצרים, וזה עצמו היא ההכאה של כל בחור. אני השם, אני השם. ההכאה של כל בחורי מצרים הייתה בהתגלות כביכול של בורא העולם בכבודו ובעצמו. וכשבורא העולם מתגלה בכבודו ובעצמו, אז ממילא הם בקלו, הם נמוגו, הם אינם בחורי מצרים. הם אינם, הם לא יכולים להיות קיימים, אין להם קיום, הם פשוט לא נמצאים יותר. שכביכול בורא העולם מתגלה, עבר בארץ מצרים בכבודו ובעצמו, הרי בורא העולם הוא בורא כל העולמים, וכשכביכול הוא מתגלה בעולם, אז הוא מתגלה בעולם. ההתגלות שלו בעולם היא כבורא העולם. כשמתגלה המקור האמיתי של כל הבריאה כולה, כשהמקור האמיתי של כל הבריאה נתגלה בעולם, אז כל מה שלא יכול להיות שייך לזה, אז הוא ממילא יתבטל. כך נתבטלו בחורי מצרים. בזה גופה הם הוקו. זאת הייתה המכה שהם. ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים. אני אשם. כאן הרי מבינים, בורא העולם הרי לא הסתובב עם גזה. אברהם אבינו עשה. את זה עשה אברהם אבינו. הלך וניפץ את כל הפסילים. אבל בורא העולם, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים. מה היה? היה. את זה הוא שבר, ואת זה הוא החריט, ואת זה הוא כך, ואת זה הוא כך, את זה הוא שרף. זה לא כתוב. זה לא כתוב. כתוב ועברתי, יותר מזה לא כתוב. כתוב ועברתי, ועברתי בארץ מצרים. זאת אומרת שהוועברתי הזה בעצמו פעל את כל הדברים האלה. והכיתי כל בחור, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים. הכל נמוג, הכל יתבטל, הכל יתאפס. אין, אין יותר. הנקודה הזאת, הנקודה הזאת, זאת הנקודה שהיא הייתה הגילוי בעצמו. כאן כביכול בורא העולם התגלה. זאת המציאות בעצמה. אין מציאות של מקרה. כל מציאות, כל מקרה בעולם יוצא מתוך עצם. נובע מתוך מציאות בעצם. שמי שאין לו את הנקודה הזאת, אז הוא לא קיים יותר, אז הוא איננו, הוא פשוט איננו. זה היסוד. זה היסוד של מה שנקרא בחורי ישראל. זאת קדושת הבחורה של כלל ישראל. וכאן צריך להבין. זה גם בעצם הגדרת המושג. כשאנחנו מדברים על הדור, מה שנקרא הדור הבא, כל דור, אז הבחורים של אותו דור הם עצמו של הדור, הם עצם הדור, הם הנקודה הראשונה, הם עצמו של דבר. כל היתר הם הכפלות. כל מי שבא אחר כך, אז הוא נוסף על. הוא עוד מישהו. הוא כשל, כמובן, הוא כשלעצמו, אז הוא אדם, אבל אני מדבר מבחינת הקיום הכללי. מבחינת הקיום הכללי, אנחנו יוצא לחלק. מי נושא את עצם הדבר, ומי נושא את המקרים? אז כל דבר ראשון הוא תמיד עצם הדבר. כל ראשית היא עצם הדבר. וכל מה שבא אחר כך הוא חזרה. זה דבר נוסף. זאת חזרה. זה בחורי ישראל. זאת כאן נמצאת קדושת הבחורה. קדושת הבחורה נמצאת. שנקודת הבחורה תמיד היא נקודת עצמו של דבר. נקודת העצם. עצם הדבר. להבין, עצם הדבר. כשהאדם הוא יצור, שהוא בעצם, שואלים אותו מי אתה? מי אתה עצמך? הוא יודע לענות. הוא יודע, אני עצמי זה. אז איך עשית את הדבר הזה? אם זה אתה עצמך, אז איך עשית את הדבר הזה? שני הדברים האלה סותרים אחד את השני. שני הדברים האלה סותרים זה את זה. אז אם הדברים שאתה עושה נובעים מתוך נקודת עצם אחד, אז אתה חייב ללכת לשיטתך. אז אתה חייב תמיד ללכת במהלך אחד. זה דבר ברור. אם אנחנו מוצאים אדם שהיום כך ומחר כך ומחרתיים כך, וכל רגע ורגע הוא מישהו אחר, פירוש הדבר, שבעצם, מה הוא בעצם? בעצם הוא תוהו. הקדוש ברוך הוא לא תוהו ברא. האדם הזה הוציא את עצמו בזה מכלל המציאות. זאת מציאות לא קיימת. זאת לא המציאות. לא את זה ברא הקדוש ברוך הוא. לא תוהו ברא. התורה לא ניתנת לאדם שהוא לא אדם בעצם. זה לא שייך בכלל. התורה לא ניתנת כאחד המקרים שבעולם. עוד מקרה ועוד מקרה. אז הוא עושה גם מצוות וגם זה וגם זה וגם זה. גם מצוות וגם עבירות. אז הוא יעשה גם מצוות, הוא יעשה גם קצת לא מצוות, גם זה הוא יעשה וגם זה הוא יעשה. זאת לא התורה, התורה היא המציאות, המציאות עצמה של העולם. התורה היא עצם המציאות. היא לא יכולה להינתן בלי יציאת מצרים. דהיינו, בלי הביטוי של מצרים, התורה לא יכולה להינתן. לא שייך שהתורה תינתן. בלי שמצרים תתבטל לגמרי. זאת אומרת, תוהו. תוהו זה בעצם התורה. התורה מוציאה מתוהו. 2,000 תוהו, אחר כך 2,000 תורה. התורה מפקיעה מתוהו. התורה לא קיימת יחד עם תוהו. התורה היא עצם המציאות. ותוהו זה לא תוהו ברא. התוהו הוא לא תוהו. כמו שאמרנו, מכת בחורות היא עצם יציאת מצרים. מכת בחורות הייתה ההתגלות של המציאות האמיתית העצמית. זאת יציאת מצרים. דהיינו, כשהמציאות הלא עצמית מתבטלת, אז מתגלה המציאות העצמית. האור מבטל את הטוב, מפקיע את הטוב. ביום האלוקים יהי אור, זה מוציא מהטוב. קשה להבין מה הטעם במצווה הזאת, לא לשבור עצם בפסח. מה הטעם בזה? מה הטעם? למה לא לשבור עצם בפסח? למה מותר לשבור עצם בכל הקודשים הנאחדים? מותר לשבור עצם. פסח אסור לשבור עצם, וזה אפילו זה מבטל מצווה, כמו שכתוב בגמרא. יש בפנים מח, יש בפנים מח עצם, יש בפנים בשר שהוא נאחר. אם העצם תשבר מאליה, יש מצווה לאכול את הבשר. צריך לאכול, ואסור להותיר. אסור להותיר. את העצם לא תשברו. אסור לשבור עצם. פסח לא שוברים עצם. בפסח לא שוברים עצם. הקיום הפיזי, גם הקיום הפשוט, הפיזי של בעלי חיים, של בני אדם, בעלי חיים. גם בקיום הפיזי, אז העצמות הם עצמו של דבר, כמו שאמרנו, והבשר הוא ההתגלות כלפי חוץ של אותה מציאות. המציאות כלפי חוץ מתגלה בבשר. העצמות לא יוצאים החוץ. ההתגלות היא בבשר. עצמו של דבר הוא העצם, לכן זה נקרא עצם. זאת אומרת, זה שם מושאר, כן. שני השמות האלה משמשים כאחד, אבל הכוונה היא לעצמו של דבר ועצמותיו של דבר. זאת הבחינה הפיזית של עצמו של דבר, הבחינה הפיזית של עצם החיות, עצם הקיום, עצם ה... בפסח לא שוברים עצם. עצמו של דבר הוא תמיד אחד. עצם הדבר הוא תמיד אחד. מי שישבור עצם יהפוך את העצם לעוד טוב. כאן יש, זאת אומרת, זה ה... טעם שאנחנו צריכים לטעום במצווה הזאת, ועצם לא תשברו. לא לשבור עצם, אסור לשבור עצם. האם היום בעולם שהמציאות הזאת לא קיימת בכלל? כל המרחב העצום של האנושות, כן. כמעט שאין בני אדם כאלה. אדם שהוא אדם במשמעות הזאת של מה שנקרא אדם בעצם, וכל מה שהוא עושה, אז זה הכל נובע מתוך אותו עצם, מתוך עצמו נובעים הדברים. אז האדם הזה הוא האיש הזה הוא צדיק יסוד עולם. הוא חייב, שוב, הוא חייב להיות עצם לא נשבע. עצם, אי אפשר לשבור את זה. עצם זה תמיד דבר אחד, זה לא שניים. עצמו של דבר הוא תמיד אחד. הוא אף פעם לא שניים. וכל בני אדם שאנחנו יודעים, כל בני אדם שאנחנו מכירים, אז הם לפחות שניים. מאתיים. היום כך, ובעוד רגע כך, ובעוד רגע כך. ובכל יום הם מאתיים אנשים. מחר הם עוד מאתיים. וכך הלאה, וכך הלאה, וכך הלאה. התורה ניתנה, כביכול בורא העולם מתגלה, כי אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, מבית עבדים. כך כביכול בורא העולם מתגלה. זה שורש כל התורה כולה. זהו העיקר, העיקר שכל התורה כולה היא נוף של העיקר הזה. כל התורה יוצאת מזה. זה העיקר, זה העיקר, זה הדבר שהכל נשמח עליו. הכל על זה העולם עומד, על זה התורה עומדת. על יציאת מצרים. יציאת מצרים בעצם, בעצם היא ביטול התוהו. דהיינו, הקביעה של המציאות העצמית האמיתית. זאת יציאת מצרים. כל זמן שמצרים הייתה שליטה בעולם. אז המציאות העצמית הייתה להיות בעצם שום דבר. לא להיות בעצם. זה שאנחנו אוכלים. האוכל שאנחנו אוכלים, זאת אומרת, אנחנו יונקים את חיותינו. האוכל היחידי שהוא האוכל בעצם זה מצה. זה הדגן והמים. וזהו הלחם בעצמו. זה עצם הלחם. כל יתר הדברים זה הכל שייך להבלים של העולם הזה. זה תופח, זה מקבל טעם, זה נהיה כך, זה נהיה כך, זה נהיה כך, אבל כל הדברים האלה הם לא נובעים מעצמו של דבר. זה בא מבחוץ. החימוץ בא על ידי מה שמחמץ, משך הזמן ועוד דברים כאלה. הם יוצרים כל מיני דברים, אבל הדברים האלה הם לא הדברים בעצם. בזמן שאנחנו יוצאים ממצרים, אז אנחנו חייבים להיות בעצם, לאכול בעצם, ולקבל תורה בעצם. חמץ, בזמן יציאת מצרים, חמץ חייב להיות מחוץ למציאות. זה חייב להיות מחוץ למציאות, חייבים לסלק את זה החוצה. אסור שזה יהיה אפילו, אסור לראות את זה. אסור שיהיה ברשותנו דבר כזה. זה שייך לאותה מערכת מציאות שמצרים מייצג. כיוון שהדבר הזה הוא חלק מעצם קיומנו, עצם הקיום שלנו, אנחנו קיימים, קיימים, זה מה שמקיים אותנו. זה המזון שבלעדיו אנחנו לא יכולים לחיות. זה חייב להיות מתאים למציאות האמיתית שלנו. זאת הפרשה של יציאת מצרים. כיוון שגילוי הפרשה של יציאת מצרים, כמו שכתוב בתורה, החודש הזה לכם, ומפורש, מפורש חזר, שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו את החודש, בחודש, בראש חודש. אז היום הזמן שצריכים להתחיל ללמוד את פרשת יציאת מצרים. הייתה אפילו סלקא דעתא יכול מראש חודש. היה עולה על הדעת שאפשר כבר באמת להתחיל ולקיים את סיפור יציאת מצרים מראש חודש. יכול מראש חודש. תלמוד יאמר ביום ההוא. אבל ללמוד את הפרשה, ודאי שאנחנו צריכים להתחיל מהזמן שמשה רבינו לימד את הפרשה, החודש הזה לכם. מהזמן זהו החודש, החודש, היום אתם יוצאים בחודש האביב. זה מה שרצינו לבאר היום. זאת אומרת, זה מה שמאפשר לנו הזמן לבאר היום. העניין הוא, כל גאולה שאנחנו מצפים לה, אנחנו מצפים לה על, אנחנו תמיד מצפים על להן גאלתי אתכם אחרית כראשית. אנחנו מצפים לכי אימץ אתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. הסיכוי שלנו לגילוי הזה זה רק עד כמה שאנחנו נצרף את עצמנו לגאולת מצרים. עד כמה שאנחנו לא שייכים לגאולת מצרים, אז אין גאולה אחרת. הגאולה היא רק הם גאלתי אתכם, והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי. כמו שאומרים בנוסח קדושת כתר, בנוסח ספרד. והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי לימו. הם גאלתי אתכם אחרית כראשית. כראשית. כל גאולה היא כראשית. אם אנחנו לא שייכים לראשית, אז איך נהיה שייכים לאחרית? איך אנחנו יכולים לבקש על האחרית? האחרית היא כראשית, והראשית כבר ניתנה לנו. הראשית ניתנה לנו וזנחנו את זה. הראשית ניתנה לנו ואנחנו. אימנו הייתה ושילחנוה. אנחנו שמנו את עצמנו במצב, כמו שכתוב בסוף התוכחה של פרשת כי תבוא. וישיבך השם מצרים באוניות, בדרך אשר אמרתי לא תוסיף עוד לראותה. והתמכרתם שם לאויביכם, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. דהיינו, אנחנו בעצמנו נגיע, ונרצה ונשאף, לבטל את יציאת מצרים. אנחנו בעצמנו נעשה את זה. וישיבך השם מצרים באוניות, בדרך דווקא, בתרגום יונתן כתוב, באוניות בגו ים עד הסוף. באותה דרך שיצאנו. אז וישיבך השם מצרים הבאוניות. הוא מוסיף בגו ים עד הסוף. בדרך אשר אמרתי לכם לא תוסיף עוד לראותה. והתמכרתם שם לאויביכם, לעבדים ולשפחות. זה נקרא לבטל לגמרי את יציאת מצרים. כאילו לעקור מהשורש את יציאת מצרים. לחזור. באותה דרך שיצאנו, לחזור באותה דרך ולהגיע בחזרה למצרים ולהתמכר לעבדים ולשפחות. זה נקרא לבטל את יציאת מצרים. אם אנחנו כך נראים, איך תבוא הגאולה שכל עצמה היא אחרית כראשית? בחודש הזה, שעיקר העבודה, ועבדתם את העבודה הזאת בחודש הזה, עיקר העבודה שאנחנו צריכים לעבוד, זה בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא. והרמב"ם מוסיף, יצא אתה מתחת יד מצרים, משיבוד מצרים. אנחנו כעת יוצאים ממצרים. אם אנחנו נצא ממצרים, אז בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו אחרית כראשית להיות לכם לאלוקים. חג כשר ושמח לכולם.